נתחיל בפינתה של אורית פרלוב מעבר לרשת, והפעם על צמצום מרחב החופש והביטחון האישי בעולם הערבי, בעוד המרחב לשיתוף פעולה אזורי הולך ומתרחב.
שלום לכל המאזינים שלנו והצופים שלנו. אנחנו שוב בעוד פינה של מעבר לרשת, שבה אני מנסה לקחת את, באמת, את מגמות השיח שהעסיקו את הציבור הערבי בשבועיים האחרונים, ולבחור בשבילכם אולי את הנושא או שני הנושאים הכי אקוטיים שהיו לנו על סדר היום הציבורי. הפעם הזאת בחרתי בשבילכם נושאים, שני נושאים מאוד מאוד קשים, למעשה שני מקרי בוחן, אחד מירדן ואחד ממצרים, שבשורה התחתונה עוסקים בצמצום הביטחון האישי של האזרחים הערביים במדינות ערב, צמצום חופש הביטוי, ובניגוד למה שאנחנו רואים כביכול כלפי חוץ, שברמה הגיאופוליטית והבינלאומית והאזורית, האזורים נפתחים, הסכמי שלום וכדומה, אז דווקא ברמה הפנימית, בתוך המדינות הערביות, קורה תהליך בדיוק הפוך, המשפך נסגר, ויותר ויותר צעירים, צעירות אקטיביסטים, מוצאים את עצמם בכלא, בגולה, כאשר הם מנסים להעביר ביקורת, כאשר הם מנסים לחשוף אמיתות קשות שמתרחשים אצלהם בתוך המדינות. הפעם הזאת אנחנו הולכים לעסוק קודם כל, מקרה בוחן ראשון, ירדן. אני בוודאי אתם זוכרים, ואם לא אני אזכיר לכם, בפינה שבוע, לפני שבועיים, דיברנו על הסכם השלום בין ישראל לאיחוד האמירויות, ואיזה שיח למעשה זה עורר בקרב הציבור הערבי. הפעם, מה שאני הולכת להראות לכם, מה קורה בעקבות שיח שהוא ביקורתי בירדן. זאת אומרת, הקריקטוריסט, אולי הבולט ביותר בירדן, ממוצא פלסטיני, עימאד חיג'אג', מחליט לסרטט קריקטורה מאוד מאוד ביקורתית כלפי יורש העצר של איחוד האמירויות, שייח מוחמד בן זייד. ובקריקטורה למעשה הוא מראה, הוא מנסה למעשה להציג את אותו דיון בנושא מטוסי ה-F-35, החמקנים שדובר עליהם רבות באמצעי התקשורת, האם הם חלק מהעסקה ומהסכם השלום. מה שהוא טוען אחרי שראש ממשלת ישראל אומר לא היה ולא נברא, לא יהיה כזאת עסקה, הוא מצייר קריקטורה ובא במקום עסקה של מטוסי F-35, מראים יונת שלום שלמעשה יורקת בפרצופו של יורש העצר, מה שהם מכנים בקריקטורה יריקת ה-35. מה שקורה בעקבות הקריקטורה הזאת, מגיע עוד ציוץ למעשה, יורש העצר, הוא לא יורש העצר בעצם, הנסיך עלי בן חוסיין, אחיו למחצה של המלך עבדאללה, גם הוא מפרסם למעשה בעמוד הטוויטר שלו, הוא מעלה מאמר ביקורתי מאוד כלפי יורש העצר של איחוד האמירויות, ובו למעשה רואים כמעט בכל הציוץ, רואים את פרצופו של יורש העצר, על הפרצוף יש סוליה של נעל, איקס אדום גדול על הציור, ובערבית כתוב את המילה חיין, בוגד. מה שקורה בעקבות הקריקטורה ובאמת אותו ציוץ, מאוד מאוד ברור. הרשויות ישר מתערבות, כנראה, אנחנו לא יודעים, אבל איחוד האמירויות פונה באמת לבית המלוכה, נוזפת, ויום למחרת קורים שני דברים. מצד אחד, הנסיך עלי בוחר להסיר מתוך עמוד הטוויטר שלו את כל התכנים לחלוטין, הם כיום לא נמצאים, מי שיחפש אותם כיום, הם לא נמצאים שם, ומצד שני, עימאד חג'אג', הקריקטוריסט באמת, אולי הבכיר ביותר היום והמוכר ביותר, נכנס לכלא. הוא נעצר, נכנס לכלא, ואז כמו שקורה בדרך כלל בכאלה מצבים, כשהבית המלוכה למעשה מצמצם את חופש הביטוי, מתחיל, זה גורם לפעולה בדיוק הפוכה ברשת. מתחיל קמפיין ויראלי מאוד 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 רציני, שבו קוראים למעשה קריקטוריסטים ממדינות אחרות, מנסים למעשה להפעיל לחץ על הרשויות, להעביר ביקורת קשה על צמצום חופש הדיבור, ולבקש מהרשויות תוציאו את עימאד חג'אג' מהכלא. זה לא ייתכן שבגלל שיח ביקורתי האיש נעצר, ולכן אנחנו נראה קריקטורות שלמעשה שוב צוחקות על אותו מטוס F-16, מציגות אותו כמעין איזשהו באמת יריקה כזאת, שלמעשה בסופו של דבר אנחנו רואים העיתים, המטוס, למעשה תוקפים, כמה זה אבסורדי שהם תוקפים את יורש העצר, ממה מפחד יורש העצר? מהעת, מהמטוס הזה של של ה-F-35, עוד קריקטורה שאתם רואים של קריקטוריסט אחר, מוחמד עבאס, לא מחמוד עבאס שלנו מרמאללה, אלא קריקטוריסט, שגם אותו הוא קורא למעשה אל-חוריה ללפנן עימאד חיג'אג', החופש, הוא קורא לשחרר למעשה את האומן עימאד חיג'אג', אבו מחג'ון, אביה הצורים, מה שנקרא. אז אתם רואים המון המון קריקטורה, בשורה התחתונה זה עובד, שמפעילים המון המון לחץ ויראלי ברשת. קודם היה לחץ מלמעלה, שהוביל באמת למעצרים ולעשרת תכנים, ולחץ מלמטה ברשת מוביל בסוף לשחרורו של עימאד חיג'אג', למעשה ולהבחה של בית המלוכה, ולמעשה של יורש העצר, ש... עתים, ובגלל קריקטוריסטים, הם כל כך נבהלים שהם למעשה עוצרים אותם. זה האויב הגדול, הקריקטוריסטים והצייצנים, מה קרה למעשה. אז זה למעשה מקרה אחד מתוך ירדן. במקביל למה שקורה בירדן, כבר למעלה משבועיים, שלושה, שיח מאוד 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 קשה במצרים. מתחיל שיח בעקבות למעשה... אונס קבוצתי, האונס הראשון למעשה, במלון פרמונט בשנת 2014, 9 אנסים באונס קבוצתי, ואף אחד לא יודע על זה. למה, תשאלו אותי, למה אנחנו מדברים על זה דווקא היום? כי אלה אנסים ששייכים חבר'ה צעירים בשנות ה-20 לחייהם, ששייכים למשפחות מאוד מפורסמות ועשירות במצרים, שמה שקורה שהרשויות למעשה בכלל לא מטפלות בבעיה הזאת. הצעירים מצליחים לברוח, 7 מתוך 9 בורחים בכלל מתוך מצרים ללבנון, ואז הבחורות מחליטות לעשות מעשה. תחת קמפיין MeToo, הן מקימות עמודים ברשתות החברתיות, חלק בטיק טוק וחלק באינסטגרם, ובעמודים האלה הן לוקחות עדויות אישיות שלהם, חלקן היו עדות למה שקורה באונס היום הזה, ומעלות את התכנים ואת הוידאוים בשביל למעשה לייצר לחץ על הרשויות, לעצור את האנסים ולמעשה לבקש מהאינטרפול שיפיל, ישים צו מעצר על אותם אלה שאנסו. מצד אחד הצלחה, האינטרפול שם צו מעצר, האנשים מוסגרים למצרים, מתחיל דיון ציבורי מאוד 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 רחב. במקביל, שני מקרי אונס קבוצתיים נוספים נחשפים. אחד של עיתונאי הישאם עלם, מאוד מאוד מפורסם, שיותר ויותר נשים מצביעות על זה שהוא אנס אותם בצורה מאוד מאוד אלימה, וגם הם מעלות עדויות של אונס. אונס אלים נוסף ומאוד מאוד בוטה, של רופא שיניים, מאוד מאוד מפורסם, בעיר קהיר, בשם באסם סמיר, שלמעשה מטריד מינית גברים בזמן שהוא מטפל בהם בקליניקה שלו. יוצא החוצה למעשה שחקן מצרי מאוד מאוד מפורסם, אני כרגע לא אומר את שמו, והוא למעשה מעיד, הוא אומר, אני הוטרדתי מינית על ידי הרופא שיניים הזה, שם תמונה של הרופא שיניים ולמעשה חושף אותו. ואז מה קורה כמובן במצרים? כשיותר ויותר נשים מתחילות לבוא ולהיות מוכנות להעיד בתוך המשפטים של האנסים האלה, המשטר מתחיל להיבהל. קודם כל, זה לא טוב לתדמית של מצרים, כל כך הרבה אונסים קבוצתיים של משפחות טובים בתוך העיר. דבר שני, המשטר במצרים רואה את עצמו כמחנך של הציבור ושומר על המורליות הציבורית במצרים, ולכן אנחנו רואים קמפיין מאוד מאוד רציני של בחורה שקוראים לה נזילי קרים, היא אחת מהעדות דווקא במשפט של האנסים של פרמונט, של מלון פרמונט, היא הייתה האקסיט של אחד האנסים. אז מה שקורה למעשה, כל הבחורות שמוכנות לבוא ולהעיד, קורה את הדבר הכי גרוע שיכול לקרות. הרשויות עוצרות את הנשים למעשה, שמות אותם במעצר, עושים גם לבחורים וגם לבחורות שמוכנים להעיד, דבר שנקרא בדיקה נגד, קוראים לזה virginity test, כלומר גם לגברים דרך אגב, לבדוק אם הם היו מעורבים, האם הם בתולים או בתולות, האם הם עשו את זה מתוך רצון או לא, פולשים לחלוטין לתוך הפרטיות שלהם, ובנוסף לזה לוקחים להם את הפלאפונים ועושים, מדליפים את החומרים האלה למעשה למשפחות של האנסים. תחשבו, המשטרה לוקחת את החומרים, מדליפה את זה למשפחות החשובות במצרים, שהולכות בקמפיין ויראלי, למעשה נגדי, לקמפיין שיש ברשת, שמנסה להביש את הבחורות למעשה שנמצאות. ולא רק זה, מנסים להשפיל אותם, להגיד שהבחורות האלה הן בכלל לא אוהבות סקס, שהן מרצונן למעשה לקחו סמים והשתתפו באורגיות של אונס. הגברים גם כן רצו את זה, ואיך אפשר בכלל להאמין לעדויות של הומואים ולסביות בחברה המצרית. יש, אתם רואים, יסמין עבד אל-עזיז כותבת למעשה מצייצת, let the world know that Egyptian, שהעולם ידע, שהמשפחה, כלומר, that Egyptian family values, שהערכים של המשפחה המצרית מגנים הומוסקסואליטי, למעשה יוצאים נגד הומוסקסואליות ולא נגד אונס, למעשה תרבות האונס. אנחנו רואים ציוץ של The Big Pharaoh שאומר, after the terrible plot twist, אחרי העלילה, הטוויסט בעלילה שאנחנו רואים במלון פרמונט, כל הפייסבוק שלי והטיימלן שלי מלא בנשים שלמעשה רוצות להגר מתוך מצרים בעקבות האירועים האלה. ואני אסיים למעשה בפוסט שלדעתי הוא מאוד מאוד חזק ועצוב של אקטיביסט מצרי שקוראים לו מוחמד רזי. שהוא למעשה מסכם את האירוע והוא אומר את הדברים הבאים. אנחנו לא מדברים פה למעשה על זכויות נשים. מה שאנחנו רואים פה זה כמה קל לרשויות, לממשלה למעשה, לשלוט בדרך באדם הממוצע חושב ולגרום לציבור להאמין בנרטיב שהממשלה רוצה למעשה שנאמין בו. תוך מספר שעות בטוויטר, אמרתי, סיפרתי לכם על הקמפיין הנגדי, בטוויטר הם הצליחו לשנות את הנרטיב בכללותו. מקורבן של אונס, מה שהיה שם, כלומר אותן קורבנות של אונס, בין אם זה גברים או נשים, של קורבן של אונס קבוצתי, למעשה מה שהממשלה ניסתה לשכנע אותנו שמדובר פה בבחורה מסוממת שביקשה את זה. הם הצליחו לשנות את הנרטיב מקורבן של אונס קבוצתי לאורגיה בלתי חוקית של הומואים. הם הצליחו לשנות את הנרטיב מקורבן של אונס קבוצתי להעדה היא לסבית, אי אפשר לסמוך על לסביות. 90, והדבר הכי מצער הוא כותב מוחמד רזי ש-99.99% מהאנשים הפשוטים במצרים קונים את הנרטיב הזה. שום דבר לא השתנה משנת 2011, שום דבר, כסף וכוח שווים יותר מזכויות אדם בסיסיות. אף אחד לא מטיל ספק כיצד הווידאוים והעדויות הפרטיים האלו שבידי המשטרה מודלפים ברשת מטלפונים שהוחרמו. אין לי מילים, אני עצוב ואני חסר תקווה, כותב מוחמד רזי בפוסט שלו בעקבות באמת פרשות האונס הקבוצתיות שכרגע נחשפות במצרים. אז ככה הבאתי לכם שני מקרי בוחן, אחד מירדן, אחד ממצרים, בשביל להראות לכם קצת, אנחנו כולנו שמחים, עוד פעם ב-15 לחודש אנחנו נראה את חוזה השלום שנחתם במדשאות בבית הלבן. אני רואה תמיד את התפקיד שלי להביא לכם את מה שקורה, את השיח הפנימי בתוך המדינות האלה, שתי מדינות שיש לנו איתם יחסי שלום והסכמי שלום, שתראו בכל זאת איך מצטמצם לו חופש הדיבור וחופש הפרט והביטחון האישי של נשים, גברים ואומנים. בתוך המדינות האלה. אז המון המון תודה גם לאלו שמקשיבים לנו וגם לצופים שלנו שיוכלו באמת לצד הנושאים המרתקים לקבל ויזואליזציה מאוד עשירה של מה קורה ברשתות בירדן ובמצרים. אז תודה רבה רבה ואנחנו נתראה עוד שבועיים עם נושאים חדשים.